שלום לכם, וברוכים הבאים לפרק נוסף בהסקט עץ החרוב. היום תאזינו לחלקה השני של הרצאתי על מבצע ענבי זעם, ובחלקה של יחידת שלדג תחת פיקודי במהלכי המבצע. ההרצאה ניתנה במסגרת הפרויקט בחזרה לבסיס שיזמה שי ורדי. זהו מיזם נהדר המאפשר לחיילי צהל להאזין להרצאות ולהעשרת תוכן בדרכם הארוכה לבסיסים בימי ראשון. האזנה נעימה.
נתתי לכם את הדוגמה לאותו מבצע לילה גוב, סיפרתי לכם על האירוע הזה של מגלן וההתגלות שלהם, אני רוצה לספר לכם על עוד דבר שקרה לנו תוך כדי המבצע הזה, בניגוד לכל התחזיות, ממש, זה לא היה צפוי, לפעמים קורים גם דברים כאלה, נכנסה תופעת מזג אוויר מאוד מאוד חריגה, ופתאום בתוך יממה התקדרו השמיים, שימו לב, אנחנו מדברים על אפריל, אביב, ממש הייתה תופעת טבע, התקדרו השמיים והתחיל לרדת שלג בלבנון. רחוק, 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 בעומק שטח האויב, בלבנון ובסוריה יורד שלג, ויש כוח שלי שנמצא על פסגה של הר מאוד מאוד גבוה, אי שם, לא נאמר איפה, והכוח לא תכנן לבנות איגלו, או לקחת איתו ציוד אלפיניסטי ולהתמודד עם מזג אוויר כל כך קשה. תמיד לוקחים פליזים שונים, יש כל מיני חליפות שנקראות גורטקס, כל מיני דברים שללילה וליום, שאם קר או אם חם, אתה יודע מה ללבוש, זה ציוד מיוחד, זה ביגוד מיוחד, ביגוד נושם. אבל שלג, ועוד שלג כבד שמכסה את הכוח. עכשיו, אני לא אוהב בדרך כלל להיות בחבורת הפיקוד, בתא הקומנדו או בתא השליטה. אני בדרך כלל פיקדתי מהשטח על מבצעים. אבל כאן, כיוון שפעלו כל כך הרבה כוחות של שלדג, אני הייתי בתא השליטה, מה שנקרא אצלנו תא קומנדו, ומשם שלטתי ופיקדתי על כל המבצעים של כל הצוותים והחוליות של היחידה. ואני שומע את הכוח הזה, שזה הכוח של בועז, נקרא לו כך, אני שומע את הכוח הזה מדווח שהוא במצוקה, כי הם פשוט עם הר של שלג מסביבם, הם קופאים מקור, ואין פתרון. עכשיו, הם לא אומרים לי, תשמע, אנחנו לא יכולים יותר, תחלץ אותנו, לא, הם לא אומרים את זה, הם אומרים, אנחנו נעמוד במשימה, נעמוד במשימה, אבל אני בינתיים שומע את השיניים שלהם נוקשות, ואני יודע שקשה להם, ואני גם רואה מהמטוסים שלנו, מהמזלחים שלנו, אני רואה שהכל בעצם מכוסה בשלג, והדילמה מאוד קשה, ואני מחליט לבצע מבצע חילוץ, ובלילה יוצא מבצע חילוץ שמוציא את הכוח הזה במסוקים, מבצע מסוכן מאוד, חודרים מהמסוקי החילוץ של צהל, זה היה המבצע הראשון שביצעו מסוקי ינשוף בצהל, הינשופים, מסוקי התובלה, ובעצם אני מודיע לכוח שאנחנו באים לחלץ אותם. הלוחמים, שימו לב לדבקות במשימה ולהתעקשות שלהם, התעקשו על כך שהם מגיעים ארצה, מצטיידים בציוד אלפיניסטי, זאת אומרת ציוד שלדה גם יודעת להילחם בשלג, מצטיידים בציוד המתאים וחוזרים לבצע את המשימה. למה? כי העיקרון הראשון ברוח צהל זה דבקות במשימה. בכל היחידות המבצעיות אנחנו כל הזמן אומרים לא חוזרים בלי לבצע, והלוחמים התעקשו, אנחנו מחולצים אבל רוצים לחזור. וזה מה שקרה, הכוח נחת לפנות בוקר לבסיס היחידה, חיכו לו שם כבר כל אנשי הגף הטכני של שלדג וכל גף המנהלה, נתנו להם מהר 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 לאכול, לשתות, הפשירו אותם, הלבישו אותם בציוד מתאים, ציידנו אותם בציוד ללחימה בשלג, ובחושך, תוך שעות ספורות, הכוח המרישו ויצא למשימה שם, באותו המקום. זה נקרא דבקות במשימה והתעקשות. צריך לדעת גם שאותו כוח, כמה ימים אחר כך, נתקל במציאות מאוד מאוד קשה, כשכוח אויב, פטרול של האויב, סיור, נכנס לתוך האזור שבו הכוח היה, ובעצם במקום שבו הכוח הזה, הקומנדו הזה הסתתר, התחיל לפעול גם כוח של אויב, על הכוח שלנו. עכשיו, זה נמשך ככה זמן מסוים, דקות ארוכות שבהם הלוחמים שלהם, של האויב, נמצאים על הלוחמים שלנו, פשוט לא מגלים את הלוחמים שלנו כי הם מוסבים היטב, עד שבשלב מסוים מחבל, לוחם אויב, פשוט דרך על סגי, שהוא אחד מהלוחמים שלי, זה טייס לשעבר, שרצה להיות לוחם ועבר לשלדג מתפקידו כטייס, והוא פשוט, המחבל דרך על סגי, והוא פתאום קלט שהוא לא עומד על סלע או על אבן או על, על חול, או בתוך שיח, הוא פשוט, הוא הרגיש שהוא דורך על, על בן אדם. וכאן לסגי לא הייתה ברירה, והוא, בדרך כלל אנחנו לא, אנחנו משתדלים, אם אויב נמצא לידינו, אנחנו נותנים לו פשוט לעבור כדי להמשיך לבצע את המשימה באופן חשאי, ואנחנו נמנעים מגילוי. מה שכאן קרה, זה שלסגי לא הייתה ברירה, כי המחבל פשוט כיוון את הנשק לכיוונו, והאצבע שלו כבר הייתה על ההדק, והוא פשוט נאלץ לחסל אותו. וברגע שהוא חיסל אותו, הכוח שעקב בדריכות, כי זמן מאוד ארוך האויב היה ממש בתוך כוחותינו, הכוח שעקב בדריכות לקח לו בערך 30 שניות להרוג את כל כוח האויב, ולי כאן הייתה דילמה מה אני עושה, כיוון שהכוח הזה היה מאוד רחוק מישראל, הוא היה במשימה מאוד מאוד רגישה, ולא רק שהוצאתי אותו כי לא היה לו ציוד לשלג והחזרתי אותו, עכשיו יש עוד אירוע שקרה שם, שזה אותו חיסול של כוח האויב, ואני מקבל את ההחלטה מאוחר בלילה, ומודיע את זה לפיקוד הבכיר של צה"ל, שאני רוצה להוציא משם את הכוח, ולהחזיר אותו ארצה, וכאן מתפתח מבצע חילוץ נוסף, תזכרו, כבר היה אחד בגלל השלג, מבצע חילוץ נוסף, מבצע מסמר שיער, עם הרבה מאוד אמצעים שמשתתפים בו, שבו אנחנו מחלצים את הכוח הזה, ומחזירים אותו הביתה בשלום. אני רוצה לספר לכם על דבר אחרון, מבצע אחרון לדוגמה, ממה שעשינו, שימו לב, ביצענו 37 מבצעי קומנדו ב-17 יום, זה הרבה מאוד גם בקנה מידה של ההיסטוריה של יחידות הקומנדו והכוחות המיוחדים בעולם, הרבה מאוד מבצעי קומנדו ב-17 יום, בלי שגילו אותנו, בלי נפגעים ועם הרבה מאוד נזק לאויב. עכשיו אני רוצה לספר לכם על דוגמה למבצע, ובזה נתחיל לסיים את השיחה שלנו, דוגמה למבצע שמראה משהו על דבקות במשימה, לא חוזרים לי לבצע, על המוכנות וההתכוננות, ועל מה זה מקצוענות, מקצוענות של לוחמים. באחד מהבקרים, דמדומי בוקר, ניגש אליי מפקד אחד מתאי השליטה של חיל האוויר, טייס בכיר, ואומר לי, שמע גל, יש לנו בעיה רצינית, שאלתי מה קרה? הוא אומר על נהריה, יורה כל הזמן מרגמה, מרגמה כבדה, שיורה ופוגעת ברחובות בנהריה. מרגמה שהיא ארוכת טווח, הוא אומר, אנחנו חושבים שזה מרגמה, אולי זה משגר רקטות, משהו יורה על נהריה, זה נמצא פה באזור הזה, זה יורה מתוך ודי מאוד מאוד עמוק, עם מצוקים, עם קירות, ממש כמו קניון כזה, קניון שמתוכו, מאיזשהו מקום, יורה משהו על נהריה ויש נפגעים ויש כמובן נזק לרכוש ואנחנו לא מצליחים לאתר את זה, אנחנו לא יודעים מה זה, אתה יכול לעזור לנו למצוא את זה? עכשיו אני הסתכלתי וראיתי שבאזור הזה אין לי חוליות של היחידה, אין צוותים של שלדג והוא אמר אולי יש איזה כוח שיכול לצאת הלילה לשם אבל באותו זמן כל כוחות היחידה היו בעומק שטח האויב, ונגמרו לי הלוחמים. אבל מה עושים כשלא חוזרים בלי לבצע, ושצריך להגן על אזרחי ישראל, הרי אנחנו צבא ההגנה לישראל? כאן נכנסתי לתכנון של דבר מאוד מאוד מעניין, ובעצם החלטתי כך. היו לי כוחות שונים של היחידה בכל מיני מקומות בלבנון, ואז יצרתי קשר עם אחד הכוחות, שנאמר היו בו 8 לוחמים, אמרתי, אוקיי, 2 מהלוחמים שלכם עוזבים הלילה, מנווטים לבד בחושך לנקודה מסוימת שהיא קרובה לאותו אזור שממנו יורה המרגמה, מגיעים לגבעה הזאת, מתמקנים ליד העץ הזה והזה, מסתתרים, מחכים לעוד לוחם אחד שיצא מהכוח שלו וינווט לשם, ינווט לבד ויגיע לאותו מקום, ועוד 2 לוחמים ממקום אחר, זאת אומרת לקחתי מכוחות שונים שפעלו בשטח, זוגות או לוחם בודד, קבעתי איזה ציוד ייקח כל לוחם מתוך מה שיש בכוח שבו הוא נמצא, והגדרתי לו את ציר הניווט, לאן הוא מנווט בשטח האויב, כדי להגיע לאותה נקודת מפגש. מיניתי, קבעתי שמי שיפקד על הכוח הזה, זה בחור שנקרא לו בשם הקוד רם, רם קצין יוצא מן הכלל, אגב היום הוא כבר פרופסור בארצות הברית, רם היה לוחם מאוד מאוד יצירתי, מאוד נועז, וידעתי שפה צריך למצוא פתרון איך מוצאים את המרגמה הזאת או את משגר הרקטות, ואיך מחסלים אותו כדי שהוא יפסיק לראות על נהריה. ואמרתי, הוא ימצא פתרון, כי לא ידעתי מה קורה שם ומה יהיה שם, לא היה לנו מודיעין, צריך למצוא פתרון איך מחסלים את המשגר הזה. ובחרתי ברם. אז רם יצא מהכוח שבו הוא היה וניווט לאותה נקודה, למתחת לאותו עץ, אותו שיח על גבעה, כמה קילומטרים מהמקום שלו, לוחמים הגיעו מפה ומשם, בנינו כוח חדש בעצם של 5 לוחמים, שיקבל תדריך מרם במקום שבו הם היו, ומשם ביחד הם התחילו לנוע באופן חרישי ושקט, עד שהם יגיעו לתוך אותו קניון, לתוך אותו ודי, ויחפשו את המרגמה או את המשגר שיורים על נהריה, וכשהם ימצאו אותו, אמרתי לו, בתדריך שנתתי לו ברשת הקשר, אמרתי לו, תמצא את הדרך לחסל אותו ולהסיר את האיום מנהריה. צריך לומר שחטפתי על הראש הרבה מאוד מהמפקדים שלי, אמרו לי, מה זה? מה זה הדבר הזה? איזה לוחמים אלה? מה, הם סופרמנים? הולכים לבד לגמרי בחושך, וחוברים אחד לשני, ובונים כוח חדש, ומסתננים וחודרים. ואני אמרתי, כן, זה לא סופרמנים, אבל לוחמים שלי הם לוחמי שלדג. אני אומר לכם, הם יודעים לעשות את זה, הם מאומנים לזה, ואני סומך עליהם, המשימה תבוצע. התעקשתי מאוד, אמרתי, מה יותר טוב, שימשיכו לראות על נהריה? לא, אנחנו נשמיד את המשגר הזה. ורם חבר לאותם 4 לוחמים, התארגנו, נתן להם תדריך, והוא התחיל לנווט בתוך שטח האויב, עד לאזור הזה שבו משם יורים, והוא התחיל לנסות לאתר מאיפה יורה המרגמה הזאת, ואז הוא באמת מצא, הוא ראה אותה, והוא דיווח לי, הוא אומר, תשמע, היא נמצאת בתוך מערה מאוד עמוקה, הם גוררים את המרגמה החוצה, יורים כמה פגזים ודוחפים אותה לתוך מערה. אמרתי לו, נו, אז מה אתה עושה? הוא אומר, יש בעיה, הם הרבה מאוד מחבלים, אנחנו כוח קטן של 5 לוחמים, ואם אני אפתח עליהם באש, אני מתגלה באופן מלא, ואני לא יודע איפה כולם נמצאים, אז הוא אומר, אני מוכן לתקוף, עם הנשק האישי שלנו, עם כל מה שיש לנו, מה אתה רוצה שאני אעשה? אמרתי לו, תחשוב על פתרון שבו תשמור על חייך, על הלוחמים שלך, ותבצע את המשימה, זאת המשימה שלך, זה מה שנקרא פיקוד מוכוון משימה, יש לך משימה, עכשיו תמצא את התוכנית ואת הדרך הנכונה, לבצע את התקיפה, תגיד לי מה אתה מתכנן לעשות. הוא התגנב עוד קצת והתקרב מאוד קרוב אל כוח האויב הזה, ראה איך הם עובדים, ואז ממרחק של ממש כמה עשרות מטרים מהם, הוא מצא פתרון טכנולוגי, הוא השתמש בטכנולוגיה שיש עליו, קרא למסוק רב אפאצ'י שהיה מעל הים, שהתקרב אליו, האפאצ'י הפעיל אמצעי טכנולוגי מסוים, יחד עם האמצעי הטכנולוגי של רם, והגיע מטוס קרב, והמטרה אותרה והושמדה, זאת אומרת, הטייס שהשליך את הפצצה לא בדיוק ידע איפה המטרה, אבל רם ידע, וזה מה שחשוב, הוא כיוון את זה לשם, והוא פגע, צריך גם לזכור שהוא היה מאוד מאוד קרוב, וזה מאוד מסוכן, אבל נתתי לו כמה הוראות בטיחות, והמטרה הושמדה, ובדמדומי בוקר הוצאתי אותו משם בזחילה ממש מתוך שטח האויב, והנעתי אותו להסתתרות עד הלילה הבא, ואז חילצנו אותו בחזרה לשטחנו. זאת דוגמה לגמישות שכוח מייצר תוך כדי לחימה, ובעצם עומד במשימה, גם כשהיא לא תוכננה בכלל, גם כשזה לא בקשירות שלו, זה רק בקשירות הבסיסית שלו, ומזה מרכיבים יכולת. ככה כעבור 17 ימים הוחלט, בעקבות התקיפות והפגיעות בשטח האויב, בעקבות התנועה של האוכלוסייה, בעקבות הנזק הגדול לחיזבאללה ולאזור בכלל, הוחלט על הבנות ענבי זעם. היה מסע ומתן, היה מתווך, למרות האירוע החמור שקרה בקנה, כפי שסיפרתי לכם, האש התחדשה והמבצע המשיך, והגיעו להבנות ענבי זעם, הסכם משופר ששיפר את מצבנו, למספר שנים, כמו שקורה בסבבי אש, כמו שסיפרתי לכם, זה נועד לקנות זמן ולשפר את המצב. אז זה מה שעשינו בעצם בענבי זעם, כאמור 37 מבצעי קומנדו ב-17 ימים, ואני רוצה לתאר לכם את הלילה שבו אני מקבל את ההודעה שהמבצע הסתיים. קודם כל שתדעו שאחרי שבועיים אני החלטתי שאת המבצע אחרון, אז עוד לא ידעתי שהוא אחרון, והמסוכן ביותר, אני הוביל בעצמי בשטח, והשארתי את מיקי סגני כמפקד בתא השליטה בחבורת הפיקוד בחפק, ויצאתי והובלתי בעצמי מבצע בעומק שטח האויב, וכשהייתי שם, כעבור 3 ימים בשטח האויב, קיבלתי את ההודעה שאינבי זעם מסתיים ומחזירים את כולם הביתה, ואז התחיל מבצע חילוץ מאוד גדול. עכשיו, תארו לכם את היחידה, את שלדג, את הלילה הזה שבו רכבת אווירית מנחיתה במנחת, במסלול של היחידה, בבסיס חיל האוויר, כוח אחרי כוח, המסוקים באים, נוחתים, הכוחות יוצאים, נוחתים, באים, וכולם מתחבקים, ופוגשים אחד את השני אחרי הרבה מאוד זמן בשטח אויב, ומחזירים את הציוד, ומכינים לנו לאכול, וחיבוקים, והכי חשוב, חדר ההנצחה לא מתרחב, עמדנו במשימה, ביצענו את זה בהצלחה רבה, התרגשות מאוד מאוד גדולה, ונזק גדול לאויב. הערכה עצומה מצהל ומכל מי שהיה שותף סוד למה שעשינו שם, ובעצם שימוש אפקטיבי מאוד, יעיל מאוד, בכוחות מיוחדים ובכוחות קומנדו, כשמחליטים לבצע מבצע בלי להפעיל אוגדות וחטיבות מתמרנות, אלא רק באמצעות אש, מודיעין וכוחות מיוחדים. אני נזכרתי מה קרה עם הפרס ליחידה. אז כמובן שחיבקו אותנו מכל הכיוונים וקיבלנו הרבה מאוד שבחים, אבל אני כבר הייתי מאוד עסוק יום אחרי המבצע, בהכנות למבצע הבא, במקום אחר, בזירה אחרת וכולי, הייתי מאוד מאוד טרוד, ואז הגיע טלפון מלשכת מפקד חיל האוויר, שמפקד חיל האוויר רוצה לבוא לדבר איתנו, ונעשה את זה בקולנוע בפלמחים, לדבר עם כל לוחמי היחידה וכל אנשיה, וגם רוצים לצ'פר אותנו, מה היחידה רוצה, איזה הופעה אתם הכי רוצים לקבל. אז עשיתי סקר מהיר בקרב פלגות הלוחמים, שחזרו מיני מבצעים שונים עם שמות של תוכניות טלוויזיה. ההתעקשות הגדולה הייתה של לוחמי מבצע לילה גוב, לקבל את גידי גוב. וגידי גוב פשוט שוגר אלינו, נתן לנו הופעה פרטית שהייתה חוויה נהדרת, ובזה הסתיים המבצע, אבל לא לפני, אני לא רוצה לסיים את זה, לפני שאני אומר לכם שכמה חודשים אחר כך קיבלתי טלפון ממפקד חיל האוויר, הוא הודיע לנו שהיחידה תקבל צלש במעמד הרמטכ"ל ונשיא המדינה ושר הביטחון בעצרת חיל האוויר בלטרון. כל אנשים שהיו בעצרת לא ידעו מה עשתה היחידה, כי היו לאום שורה של מבצעים מאוד סודיים, אבל בלטרון, באמפיתיאטרון, הקריין אמר תוך כדי עצרת חיל האוויר, ועכשיו רבותיי, גבירותיי, צלש. הוא אמר, ציון לשבח מוענק ליחידת הקומנדו שלדג. קמנו כולנו, היינו עשרות קצינים ונגדים של לוחמי שלדג בקהל, קמנו כולנו והצדענו, נתתי אל הבמה, קיבלתי את הצלש בשם היחידה, לפי המדינה, הרמטכ"ל, שר הביטחון, מאוד מאוד מרגש, זה היה רגע אחד באור הזרקורים, שמאחוריו לילות וימים, הרבה מאוד דאגה וחרדה, ועבודה קשה מסביב לשעון בשטח אויב, שמתמצאים לשנייה אחת כזאת שבה אתה נחשף איתו, באור הזרקורים.
זהו, הסתיים עוד פרק בהסקט עץ החרוב. תודה רבה שהייתם עמנו. מוזמנות, מוזמנים לעקוב אחריי. גל הירש בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, ביוטיוב, וכמובן גם בפודקאסט, בהסקט הזה, עץ החרוב. ניפגש בפרקים הבאים. להתראות.